שלום שלום לכולם. הנושא שלנו הוא פסח שחל בשבת. פסח שחל בשבת זה לא כל כך מורכב כמו שהיה שנה שעברה של ערב פסח שחל בשבת, אבל יש דברים מיוחדים לפסח שחל בשבת. כל אדם צריך לדעת אותם, אבל במיוחד בחור ישיבה צריך להבין גם את המשמעות, למה, להבין קצת משהו מיוחד. אנחנו ננסה להבין את ההלכות, אבל גם ננסה להבין בקצרה קצת טעם על כל דבר. לא נאריך הרבה, כי אחרת השיעור יהיה יותר מדי ארוך, אבל בקצרה לנסות להבין מה ההלכות ומה עומד מאחוריהן. אז הדיונים של פסח שחל בשבת מתחילים כבר שבוע קודם, ומתחילים למעשה במוצאי שבת שבת. אז זה מוצאי שבת הגדול. והשאלה היא, האם אומרים במוצאי שבת הזה ויהי נועם? יש לנו כלל שמופיע בטור בסימן ריש צדיק ה', שאומר שרק כאשר יש שישה ימים של מלאכה, רק כאשר יש מעשה ידינו, רק אז אומרים ויהי נועם. אבל אם אין מעשה ידינו, לא אומרים ויהי נועם, ויש מחלוקת ומנהגים, אשכנזים, ספרדים, לא אומרים ויהי נועם, גם לא אומרים אתה קדוש, לא אומרים רק ויהי נועם, אבל פחות או יותר זה די מקובל העיקרון הזה. שאלה היא, מה קורה עכשיו במוצאי שבת, האם להגיד ויהי נועם או לא להגיד? פשוט שאלת יעבץ, תסתכלו על המקור הראשון כאן בדף, חלק א', סימן י"ט, הוא אומר, שאלת כשחל יום א' של פסח בשבת, אם אומרים ויהי נועם במוצאי שבת שלפניו. תשובה, מסתברא, תמה מאי, אין אומרים אותו כשחל יום טוב בשבת הבאה, משום דבעינן ששת ימי מעשה וליקה, משום הכי בחל בשבת, זה לא שייך לך תמה, למה לא נאמר אותו? אז שאלת יעבץ בהבנה הראשונה שלו, בחלק האבא אמינה שלו, אומר, כיוון שהשבוע יש שישה ימים של מלאכה, ממילא אין שום סיבה לא להגיד ויהי נועם. אז צריך להגיד ויהי נועם. מצד שני, הוא בעצמו אומר, תסתכלו עכשיו בהמשך כאן שהוא למעלה בתרשים, אתם מבינים שזה כל צד, צד אחד אומרים, צד אחד לא אומרים, כן? זה לכן מפוצל פה בתרשים. אומר שאלת יעבץ, אך על כל פנים נראה לי דיום טוב של פסח שחל להיות בשבת שני, שאין לאמור במוצאי שבת שלפניו, כיוון דאיקה ערב פסח דאסור במלאכה. אז כן, אז כיוון שיש לנו את הדין הזה של ערב פסח, ערב פסח, אז יש דיון בגמרא בפסחים דף נון, בתוספות שם, מתי בדיוק אסור לעשות מלאכה, ויש מקום שנהגו ולא נהגו, אבל באופן כללי לא עושים מלאכה, לפחות חלק מהמלאכות אחר חצות בערב פסח. אז הוא אומר, אין לנו שישה ימים מלאים, ולכן לא אומרים ויהי נועם במוצאי שבת. הטעם הזה הוא בהחלט אפשרי. אמנם, בכל אופן, זה לא שלא עושים בכלל מלאכה, אנחנו הרי ערב פסח עושים הרבה מלאכות ברגע האחרון, הרבה דברים שכל מה שצריך לחג מותר, כאילו, לא עושים עסקים, לא עושים מלאכה, אבל הכנות בבית עושים, מלאכות בבית עושים, אז לא לגמרי שאין מלאכה. יש נימוק אחר מעניין שעולה מדברי אגרא. השולחן ערוך, מענייני אבלות, אומר, חל יום שביעי, כלומר, כשיום שביעי של אבלות, חל בערב יום טוב, מותר לחבס ולרחוץ ולספר בערב הרגל, אז מותר לו להתגלח לכבוד החג. אומר הרמה, ובערב פסח מותר בכל אחר חצות. כלומר, בדרך כלל אתה יכול לעשות את זה יותר סמוך לחשיכה. ערב פסח אפשר לעשות את זה כבר מחצות. אם היום השביעי של אבלות חל בערב פסח, כבר בחצות מותר לו לספר, להתגלח. דהיינו, מזמן שחיטת הפסח ואילך. אז מזמן שחיטת קורבן פסח אפשר כבר להתכונן לחג, גם אם אתה באבלות. למה? אומר הגר"א, נראה דחשיב כמו מועד דקרח השבוע בתוך המועדים. בתורה אנחנו רואים, יש לנו את חג הפסח ואת חג המצות, והתורה כותבת את כל הדברים של חג הפסח בתוך המועדים. אומר הגר"א, חג הפסח, כלומר מי"ד בצהריים, למרות שהיום אנחנו לא מקריבים קורבן פסח, זה חג. נחשב כמועד, נחשב כחג, ולכן לא אומרים ויהי נועם. הדבר הזה הוא מקסים, גם עליו אפשר להקשות. מה אפשר להקשות כאן? לא מזכיר, הוא לא מדבר על ויהי נועם. אבל מה אפשר להקשות אם נסביר בדרך הזאת? זה אומנם חג, אומנם, אבל הוא מותר במלאכה. לכאורה, ויהי נועם לא תלוי אם זה חג או לא חג. ויהי נועם תלוי אם עושים מלאכה או לא עושים מלאכה. אז יש מקום לדון בדבר הזה, אבל יכול להיות שאולי ככה יותר בצורה מחשבתית, אם ניקח את דברי הגר"א, אולי זה לא רק מעשה ידינו. אולי כשיש לך שבוע שאין בו... אתה רוצה להגיד משהו? להסביר? אז יש מקום לדון בחול המועד, גם כן, נכון, וזה יהיה תלוי קצת באיסור מלאכה של חול המועד, ובמשמעות של איסור מלאכה של חול המועד, ואם זה מהתורה, מדרבנן, אבל זה בהחלט נקודה שצריך לבחון אותה. אבל בהקשר שלנו יכול להיות שהנקודה היא לא רק ששת ימי מעשה. כשיש לנו שבוע שאין בו חג, אנחנו חייבים להוסיף איזה נועם, איזה נעימות. צריך להגיד, והיא נועם השם אלוקנו, שנקבל איזה נועם השם בדרך כלשהי, למרות שאין לנו חג באמצע השבוע. ואם יש לנו חג, הוא מחליף את והיא נועם. כאילו, יש עכשיו שבי של פסח, יש עכשיו קורבן פסח, יש עכשיו חג הפסח, אז יש כבר איזו קדושה מיוחדת, איזו נעימות מיוחדת שמייתרת, שלא צריך להגיד את אמירת ויהי נועם. למעשה, בדבר הזה יש מחלוקת. המשנה ברורה בסימן ריש צדיקי סעיף קטן ג' אומר להגיד ויהי נועם, ולוח ארץ ישראל שרבתי קוצ'ינסקי אומר לא להגיד ויהי נועם, כך בציץ אליעזר, כך יותר מקובל. אני מתאר לעצמי שגם אצל הספרדים יש כאלה שעושים ככה וכאלה שעושים ככה. היותר מקובל בדרך כלל, אתם יודעים, כשיש כאלה אומרים להגיד ויש כאלה אומרים לא להגיד, בדרך כלל עם ישראל מכריע לא להגיד. זה אפילו בתחנון. איכשהו כל מיני דברים, כמה ימים פה, יש התכוון. כל חודש ניסן אנחנו לא אומרים תחנון, ועוד הרבה דברים אחרים, ויוד בית... בשבועות, עד קיצור, בסיוון. אז למעשה המנהג היותר נפוץ, לא להגיד ויהי נועם. בואו נעבור לדבר הבא. הדבר הבא זה הכנות שצריך לעשות לפני החג. כלומר, שלא אומרים ש... הוא אמר שיש הרבה ספרדים שאומרים את הכל, אבל לא אומרים את הפסוק של ויהי נועם, את הפסוק הראשון, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. מעניין. או שלא אומרים את כל ויהי נועם ואומרים ואתה קדוש. אומרים ואתה קדוש, בלי ויהי נועם. אז... כן, אצל האשכנזים תמיד עושים ככה. לא. לא, לא אומרים בכלל. אצל הספרדים עושים ככה תמיד. אצל הספרדים תמיד עושים ככה, לא? בארץ, מה הספרדים עושים? רוב הספרדים אומרים הכל. רגע, מה? אומרים את הכל. חוץ לארץ היו ספרדים אומרים כמו אשכנזים, ובארץ אומרים הכל. טוב. מוריי ורבותיי, אז בכל אופן אשכנזים, בדרך כלל המנהג המקובל שלא יאמרו כלום, לא ויהי נועם ולא ואתה קדוש. אצל הספרדים, יש כאלה שלא יאמרו ויהי נועם, ויש כאלה שיאמרו ויהי נועם, בכל מקרה יאמרו ואתה קדוש. הכנות לפני חג. כיוון שפסח חל בשבת, אז צריכים לזכור לפני חג להתכונן. יש כמה דברים שצריך לעשות, ואני אגיד בקצרה, כל אחד מהדברים פה יש מקום להאריך, אבל אנחנו לא נאריך עכשיו. דבר אחד זה מי מלח. למה להכין מי מלח קודם? אז יש לנו את למתת מלאכות, במשנה בשבת אפיים ג', אחת המלאכות היא מלאכת מעבד. מעבד. זאת אומרת, אסור לך לקחת למשל אור ולשים אותו במלח שאתה מעבד את האור. מעבד בעין. מדרבנן יש גם דברים שנראים כמעבד. קודם כל יש בכלל שאלה בגמרא ודף עיני אם יש מעבד באוכלין, אבל למרות שבאמת בדרך כלל דעת רוב הראשונים שאין עיבוד באוכלין, עדיין יש מחזי וצריך להיזהר שלא ייראה כמעבד. הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך בשין כ"א בסעיף ב'. אמנם מבואר בגמרא שעיקר הבעיה זה במי מלח עזין. מה זה מי מלח עזין? אומרת הגמרא, תרי טילטי מלחה וטילטה מיה. אתם מבינים? שני שליש מלח ושליש מים. אף אחד לא עושה מי מלח כזה, גם אם לא אחד למפה מי מלח. מי מלח לוקחים מים, מוסיפים איזה שתי כפות מלח. שני שליש מלח, שליש מים. הגמרא אומרת, זה מים עזים שהביצה צפה בהם. ובפשטות, אם אתה עושה מי מלח רגילים, אין בכלל בעיה. אמנם הרמ"א כותב על פי הגאות מימוניות שבכל אופן צריך להכין לפני שבת מי מלח לכתחילה, אולי בטעות הוא יעשה בצורה לא נכונה וכולי, והוא מדבר גם על מקרה שלנו, הרמ"א שם על פסח שחל בשבת, הוא אומר אם חל בשבת צריך להכין מי מלח קודם, ואם לא אז הוא אומר להכין מי מלח מעט. מעט, הכוונה, שאלה מה זה מעט בדיוק, אבל לכאורה הכוונה שיהיה בדיוק בכמות שצריך כדי להטביל את תפוחי האדמה ולא כמות מיותרת. עכשיו כל הדבר הזה הוא חומרה, אבל זה חומרה שאנחנו נוהגים בה, אז משתדלים לפני שבת להכין את המי מלח. לא הספיקו, מכינים מי מלח, אז אולי מכינים טיפה פחות, אבל בעיקרון מספיק שיהיה לטבול לכולם. יש איזה מנהג משונה אצל האשכנזים, בתחילת הארוחה אשכנזים נוהגים לאכול ביצה. אז זה כבר מופיע ברמה, ביצה תשעה באב, המקביל, באטבש. אבל הרבה אשכנזים נוהגים לא רק לאכול ביצה, מה לעשות איתה? להטביל אותה במי מלח. וזה דבר שאין לו מקור. איך הגיעו למי מלח הזה? מאיפה הגיעו לזה שמטבילים ביצה במי מלח בתחילת הארוחה? הורס את המן השתנה קצת. פתאום יש שלוש הטבלות. מה שטוב המן השתנה, שהילדים לא שמים לב בכלל למציאות. רואים את המן השתנה, זה לא מפריע להם. ושרים עוד קודם. אבל הרב זבין רצה להגיד שאולי המנהג הזה נובע מפסח שחל בשבת, שאז עשו מי מלח, אבל נשאר מי מלח. והרמ"א כותב לעשות מעט, אתה רוצה להשתמש בכל מה שנשאר, אז אמרת, טוב, גם את הביצה נטביל במי מלח, שיהיה לנו עוד שימוש במי מלח לפסח שחל בשבת. אולי אם כבר הולכים בדרך הזאת, אפשר להראות שהביצה לא צפה במי מלח. אם היא צפה, אבל בכל אופן, מי מלח לכתחילה עושים לפני שבת. הדבר הבא זה חרוסת. כמובן שחרוסת צריך להכין לפני שבת, א', בגלל בעיה של תוכן, וב', בגלל בעיה של לש. אז ברור שצריך להכין. אם אדם נתקע, אם אדם לא הכין לפני שבת, אז תוכן הוא יחתוך חתיכות גדולות קצת, או שהוא ייקח היום, יש הרבה אנשים בשקיות מוכנות כבר של גוזים תכונים, שקדים תכונים. מצד לש יש לנו מחלוקת, מחלוקת תנאים והמוראים וראשונים ובשולחן ערוך שתי דעות. האם יש אפשרות בכלל להכין בלילה עבה בשבת? או רק בלילה רכה? לכתחילה, במקרה כזה יכין בלילה רכה, יעשה את זה יותר נוזדי, שזה נשפח החרוסת, וגם ישנה את סדר הנתינה. בדרך כלל שמים מגוזים ודברים אחרים, ואז שופכים יין. הוא יעשה הפוך, ישים קודם כל יין, ואז ישים מגוזים, כדי יעשה הפוך, ישנה את סדר הנתינה. יש מחלוקת, אחרי שהוא עשה את זה, האם צריך לעשות עוד משהו? המשנה אומר, חוץ מזה, הוא צריך עכשיו לערבב באצבע, או עם שתי וערב, לא לעשות ממש חזק. החזון איש טוען שאם בלילה רכה, והפכת את סדר הנתינה, אתה יכול כבר לערבב כרגיל. המשנה אומר, כותב, שמי שבכל אופן מכין בדרך הזאת, גם בלילה עבה, יש לו על מה לסמוך, לפי הדעה האחרת בשולחן ערוך, אז יש מקום לזה, אבל כל זה רק בדיעבד. לכתחילה צריך לזכור להכין את החרוסת לפני החג. הדבר הבא שיש לנו הוא דבר פשוט, כמובן את הזרוע. אי אפשר לצלות בליל החג, אז צריך לצלות קודם. אם שכחו, פתאום רואים שאין זרוע, אז לוקחים זרוע לא מבושלת, או חתיכת אוף, או מה, שר, לא מבושל, ושמים, לא מבושל, לא צלוי, מבושל. לא צלוי, משהו מבושל, מה שיש לערב, אפילו אם זה לא צלוי, מבושל. אם זה לא מבושל בכלל, ואי אפשר זה, זה גם אולי בעיה של מוקצה. לוקחים מבושל, אבל לא צלוי, ושמים שם בקערה. מה זה? ערב פסח? להכין לפני פסח, לא הבנתי. כן? את מה? את הזרוע, את הכל? אם מי שעשה לפני, כן. מי שהכין לפני, כמובן. רק אני אומר, צריך לזכור להכין קודם. בגלל... לא, לא, לא לצלות בשבת. לא, לא, בשבת, בשבת. לא, לא. בשבת לא לצלות, בשבת אסור לצלות. ערב פסח מותר, ברור. שבת. לצלות לפני השבת. רק אמרתי, זה דבר פשוט, לא לצלות בשבת, אלא לפני השבת. מוריי ורבותיי, בואו נעבור לדבר הבא. לא. לא, אנחנו לא נצלה בשבת, אנחנו בכל מקרה, את קורבן פסח, אנחנו נכין בין הארבעים, שחטו אותו, נכין אותו, נצלה אותו, ונוכל אחרי זה בלילה. מוריי ורבותיי, תפילת ליל שבת. העניין הזה של מגן אבות של מעין שבע, עד לפני שנתיים, שלוש, היה סודי, לא סודי, אבל אף אחד לא ידע מזה. פתאום הקורונה החזירה את זה לעניינים, אומרים מעין שבע, לא אומרים מעין שבע, מנעני רחוב, בעיקרון מעין שבע נתקן מבית הכנסת, והוא נתקן מפני מזיקים. אדם הולך לתפילה בשבת, ואנשים חוזרים הביתה מהר, משאירים אותו לבד. בגלל שמשאירים אותו לבד, תקנו מעין שבע, כדי שלא יישאר לבד וצריך לחזור לבד את כל הדרך, תקנו מעין שבע ואז מעכבים את הציבור כדי שהוא יספיק לגמור את התפילה שלו. כל זה מבואר בגמרא בשבת דף כ"ד עמוד ב' ורש"י שם. זה קורה תמיד. מה קורה בליל הסדר? אנחנו עכשיו עוברים לתפילות ליל שבת של ליל הסדר. כן? עברנו עכשיו לליל הסדר. אומר הריטב"א, לילה המשומר ובא מן המזיקין. מכאן אמרו בתוספות כי כשחל פסח ביום שבת ש"ס יורד לפני התיבה ערבית אין לו לומר אותה ברכה מעין שבע. למה? שסודר בלילי שבתות דעה מפני המזיקים תקנו התחילה ולילה זה משומר ובא מן המזיקים, כיוון שליל הסדר משומר מן המזיקים ולכן גם לא אומרים קריאת שמע בצורה מלאה, רק פרשייה ראשונה, לכן גם בדבר הזה לא אומרים מעין שבע, מדלגים על מעין שבע ואומרים רק ויחולו וישר קופצים לסוף. אז כך אומר הריטב"א. כן, אז ואומרים הלל כמובן. אבודרהם מסביר אחרת. אבודרהם לא מסביר למה, הוא לא אומר ויש אומרים שאין לומר אותה ברכה מעין שבע בעצם השרד להיות בשבת, ומי הוא? נהגו לאומרו, אומר הבודרם, נהגו בכל אופן לאומרו. למה נהגו לאומרו? פשוט יסכיל עבדי, הוא טוען, חלק וב, הוא טוען שהסיבה שאומרים אותו, כי לכאורה לא היינו אמורים להגיד מעין שבע בכלל באף שבת. למה? כי הרי היום אין לנו כבר את העניין הזה, של מזיקים וכולי. אנשים הולכים הביתה בלילה, אין לנו מזיקים מצויים, ואנחנו הולכים הביתה, ולמרות זאת אנחנו אומרים, מעין שבע, אומר יסכיל עבדי, למה אנחנו אומרים את שבע? לא פלוג, כאילו ככה תקנו, לא פלוג, אז אומרים. אז אומר, אם בכל מקרה בליל שבת אתה אומר את זה כשזה לא רלוונטי, אז תמשיך להגיד את זה גם בליל שבת, של ערב פסח, של פסח שחל בשבת, שגם כאן זה לא רלוונטי, כי בכל מקרה זה לא רלוונטי, ואתה אומר את זה כי פעם אמרו. לא פלוג כזה. אז אפשר להבין את הכיוון הזה, אבל באמת כשמסתכלים בריטב"א עצמו רואים שהדברים נסתרים. הריטב"א היה ער לכך והסביר אחרת. תראו את המשך הריטב"א, אני חוזר כאן לצד ימין, ואף על גב דענן השתה. ליטלן חשש מזיקין, שהרי בתי כנסיות שלנו ביישוב. ואמרין עליו ישאר שבתות, הרי כל שבת אנחנו אומרים את זה, למרות שזה לא רלוונטי, כי בתי כנסיות שלנו ביישוב. אפילו אחי, אנו תופסים מנהג אבותינו. הכל, היכה דאינו לא הווה אמרי, ענן נמי לא נעימה. מה למעשה אומר פה הריטב"א? הריטב"א אומר, אנחנו אומרים אין שבע בבית כנסת, ביישוב, למרות שזה לא רלוונטי, כי אנחנו לא משנים מנהג אבותינו. אבל כשפסח חל בשבת, גם אבותינו אמרו מעין שבע. לכן זה לא, אנחנו הולכים לפי אבותינו. אבותינו אמרו מעין שבע, ולכן גם אנחנו אומרים מעין שבע. כשפסח חל בשבת, זה לא קשור ללא פלוג. כשפסח חל בשבת, אבותינו לא אמרו, אמרתי אמרו או לא אמרו? קודם. אבותינו לא אמרו מעין שבע, וגם אנחנו לא אומרים מעין שבע. אנחנו הולכים כמו אבותינו, זה לא קשור ללא פלוג. כמו שאבותינו אמרו תמיד, אנחנו אומרים. הם אמרו, אנחנו אומרים, למרות שאנחנו ביישוב, ובפסח שחל בשבת הם לא אמרו, מפני המזיקים, ואנחנו לא אומרים. למעשה, לוח ארץ ישראל, וגם בשו"ת יביא עומר, ואורח חיים חלק בית סימן כ"ה, אומרים שהמנהג הוא לא להגיד מעין שבע, וזה המנהג היותר רווח. האשכנזים בדרך כלל לא אומרים, והרבה מאוד ספרדים לא אומרים בגלל זה. אמנם, יש כאלה ספרדים שאומרים, אבל יש כאלה בכל אופן מקובלים, הרי תמיד אומרים להגיד, הרב אליהו אומר להגיד, המנהג היותר רווח הוא לא להגיד. זה המנהג היותר רווח. והאמת, שזה גם לא כל כך צריך את זה בכלל, כי אם אתה מדבר על לחכות עד שיגיעו הביתה, יש לנו הלל, יש לנו זמן, בכל מקרה זה כל כך ארוך התפילה, אז עכשיו יש לנו אולי תחליף למעין שבע. יש דבר שלא כתבתי כאן בדף, שהוא באמת שולי יחסית. אבל אתם יודעים, הרבה פעמים הדברים השוליים פתאום מתווכחים עליהם. וזה, האם אומרים שלום עליכם? ושרים שלום עליכם כשמגיעים הביתה. ויש בזה מנהגים שונים, יש במטה אפרים שלא להגיד שלום עליכם. ברב פה הפעלים, הוא אומר שלמרות שכל יום טוב, שחל בשבת, יש כאלה שלא אומרים שלום עליכם, ויש כאלה שאומרים, הוא אומר כאן אולי, בכל מקרה עדיף לא להגיד, כדי לא להאריך, כי אנחנו רוצים להגיע לארוחה בזמן, יש כאלה שאומרים כן להגיד. הדבר הזה לא ברור, וגם קשה לדעת הרבה פעמים מנהג בדבר הזה, דבר שקורה פעם בהרבה שנים, לא תמיד אנשים יודעים מה עושים בכלל, לא תמיד יש מנהג ממש ברור. תגיד, נגיד משהו אחרת. אני אגיד לכם מה אני עושה אצלי, אבל כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני אומר שלום עליכם פעם אחת. למה אני אומר שלום עליכם פעם אחת? כי כשיום טוב חל בשבת, שוכחים שזה שבת. ליל הסדר בולע את השבת. אז קצת לתת דקה, כבוד לשבת, לזכור את השבת, להגיד שלום עליכם, יש בזה איזה משהו יפה, להרגיש את השבת. אז אני אוהב לעשות את זה פעם אחת. על אשת חיל אני מדלג, אמנם, עכשיו השאלה היא למה אשת חיל. אשת חיל באמת, 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 אולי זה מדבר לך על השבת ועל דברים אחרים. אבל עם ישראל רגיל להתכוון על בעלת הבית. עכשיו, מגיע לה בערב פסח? מגיע, נכון? אז במקום שלום עליכם, במקום אשת חיל, אפשר פשוט להגיד תודה. להגיד תודה לאימא, על מה שהיא עשתה בבית וכל ההכנות. להגיד תודה במקום הדבר הזה, אני חושב שזה יעשה כשלא. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לשבי של פסח. שבי של פסח. הכנות לשבי של פסח. אז קודם כל, כמובן, צריך לעשות עירוב תבשילין, כי יש לנו שבי של פסח ואחר כך שבת. אז צריך לזכור לעשות עירוב תבשילין. עכשיו, אחת השאלות היא שאלה שאומנם רלוונטית יותר לאשכנזים, אבל גם חלק מהספרדים, מי שלא אוכל קטניות, או חלק מהקטניות, השאלה היא, האם הוא יכול לבשל בשבי של פסח, מותר לבשל לשבת? האם מותר להכין קטניות משבי של פסח לשבת? עכשיו, הדבר הזה, יש בו דיונים ארוכים, אני אגיד רק בקצרה על מה אנחנו מדברים בכלל. יש לנו סוגיה בפסחים דף מ"ו, שמביאה מחלוקת בכלל בדין עירוב תבשילים. איך הוא בדיוק עובד? ויש לנו שתי שיטות שם. שיטה אחת אומרת, שיטת רב חיסדא, שאומרת בעיקרון מותר מהתורה להכין מיום טוב לשבת. חכמים אמרו ש לא תכין, ו אמרו שאם תעשה עירוב תבשילין אתה יכול להכין. למה? לא משנה עכשיו, כבוד שבת, כבוד יום טוב, אבל זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, שיטת רבא. רבא חושב שאסור מהתורה להכין מיום טוב לשבת. כל הסיבה שחכמים התירו בכל אופן להתיר מיום טוב לשבת על ידי עירוב תבשילין, זה הועיל ואולי יבואו אורחים. מי כלי אורחים? אולי יבואו אורחים. מה הנפקמינה בין הדברים? הנפקמינה, אתה עשית עירוב תבשילין, האם מותר לך להכין בסוף היום טוב, צמוד לשבת, משהו שיהיה מוכן רק בשבת, לא תוכל לתת אותו לאורחים. אין לך שום סיכוי לתת אותו לאורחים, כי כבר נגמר, עכשיו שבת. הביאור הלכה בסימן תקכ"ז דן בדבר הזה, הוא אומר, לכתחילה לפחות צריך להשתדל להכין קצת יותר מוקדם. שזה יהיה מוכן חצי שעה קודם, שיהיה מוכן כמה דקות קודם, שתוכל לתת לאורחים אם הם יבואו. אם לא אחד הספקת, אפשר ברגע האחרון. לעניין שלנו, מי שלא אוכל קטניות, אז דנו הפוסקים שהוא לא יכול לבשל בשביעי של פסח, כי הוא לא יכול לאכול בשביעי של פסח. ואם אתה לא יכול לאכול ולא יכול לתת לאורחים שלך לאכול, אז אין לנו את סברת הועיל, ולכן לא תוכל לבשל משביעי של פסח לשבת. עכשיו, כל הפוסקים שדיברו על זה לא ידעו מה זה ספרדי. לא, הם ידעו, אבל לא היה להם. לא היו ספרדים מצויים ביניהם. מה קרה? לא הגעתם למקומות האלה של חתם סופר ורבי עקיבא איגר ואחרים. אבל באמת בימינו, לפחות בקהילות כאלה שגרים ביחד, אז תמיד יכול להגיד הועיל ויבוא ספרדי. אז הוא יכול לתת את הקטניות, ולכן לפי הדבר הזה בימינו יהיה מותר להכין משביעי של פסח לשבת, כי יש ספרדים שמצויים, נמצאים ויכולים לבוא. יש כאלה שדענו שאולי לאשכנזי זה בכלל מוקצה בשביעי של פסח, אז איש רצה להגיד, אבל הדעה מקובלת היא לא כזאת. אז מצד הדין אפשר להכין על ידי עירוב תבשילין משביעי של פסח לשבת. אמנם, אם יש לך את כל חול המועד ויש לך גם פריזר, אז אפשר כבר להכין בחול המועד ולפתור את כל הבעיה הזאת, זה לא בעיה, כלומר, לא כך, אפשר להכין את האוכל בחול המועד ולשים בפריזר, ואז לא נזקקים לכל הדיון הזה, אבל מצד הדין נראה שמותר להכין. כמובן, כשמכינים, השאלה היא באיזה כלים להכין. בעיקרון, פשטות הדין, שלכאורה גם אשכנזים יכולים להכין בכלי של פסח. יש דיון בין האשכנזים, האם כלי של פסח שאכלו בו קטניות, הם יוכלו או לא יוכלו, היה מקום לדון בזה להתיר. רוב האשכנזים יותר בלחץ, ואם מכינים קטניות, כלי של פסח הם בלחץ. אמנם, אם עברו 24 שעות אחרי הקטניות, נראה די פשוט, וכף החיים מביא את זה ואחרים, שאשכנזים גם יקלו בדבר הזה. במקרה שלנו, כשמכינים את האוכל בכלי פסח בשביל שבת, מתי פעם הבא שהשתמשו בכלים? עוד שנה. עוד שנה. נראה שזה מרגיע, וכיוון שהכל פה חומרה רחוקה, אני חושב שאפשר למעשה להתיר, להכין בכלי פסח, אפשר להכין כלים חד פעמים גם, או כלי פסח, ולהעביר לחד פעמים יותר נוח, אבל בעיקרון, מצד הדין, אפשר גם בכלי פסח, כמובן צריך להיזהר, שלא לאכול את זה בטעות, ולא לשים לב, וכל הדברים האלה. מה זה? כן. כן, אז חול המועד, תלוי באיזה סיר אתה משתמש, כן, אז זה תלוי, נכון, נכון. אז בעיקרון, לפחות אני אומר, יש מקום להקל בכלל, אבל לפחות היה טוב לחכות 24 שעות. ואם אדם יכול בכלל לחכות, לעשות זה בסוף ולחכות שנה, זה בכלל... עכשיו, שואל הרב פרץ, מה קורה לאשכנזי? שבא לספרדי, לאכול ומבשל לו בכלים של קטניות. הדבר הזה מאוד מאוד מצוי כשיש משפחות שפתאום הבת התחתנה עם אשכנזי, קורה. ואז הגיע חתן ורוצה לאכול. למעשה אין שום בעיה בדבר הזה ואפשר לכתחילה. ולמה? כי הרמ"א מתיר לאשכנזי דבר שיתבטל, קטניות שיתבטלו. אם יתבטלו, והמשנה ברורה כותב אפילו ברוב, לא צריך ביטול ושישים, הוא מתיר. אלא שאין מבטלים קטניות לכתחילה. אבל אשכנזי לא יכול להכין. אבל אם ספרדי יכין בשביל עצמו, או בשביל משפחתו, זה לא נקרא לבטל קטניות לכתחילה, הוא מותר לו. אז לכן אשכנזי שמוזמן לבית של ספרדי, יכול לאכול בכלים שלו, למרות שבישלו עכשיו קטניות. מה זה? ולא אוכלים, ואשכנזים לא אוכלים קטניות, אבל יש כאלה... שמה? שמקפידים על זה? בעיקרון, אני לא יודע אם אצל ספרדים זה ככה, אבל יש אשכנזים, היום זה כבר עבר. כשאני הייתי ילד, אף אחד לא התארח אצל אף אחד בפסח. כלומר, זה היה בתל אביב. כולם היו, לא היו הכי כולם דוסים בעולם. אבל כאילו היה כלל כזה, בפסח לא מתארחים. אני חושב שזה נעלם כבר בדור שלנו, נכון? היה פעם דבר כזה. היה, היום זה נעלם, יש גם סיבות טובות שזה נעלם. גם, למה הסיבה שזה נעלם? כי רוב הדברים שאתה קונה הם כבר קנויים, וכאילו, אם אתה קונה הכשרים טובים. המימונה המאחדת. יפה, מאפשרת להתאחד חזרה. אז בכל אופן, אני לא רואה בזה בכלל בעיה. כשמדובר אפילו על בן משפחה, כלומר על חתן אשכנזי שבא, אני חושב שאפשר להקל לו, כמו שכתוב ברמה. למשל, יש חמין שיש שם קטניות, אבל יש תפוחי אדמה ובשר, שיכול להוציא משם תפוחי אדמה ובשר ולאכול, למרות שזה יתבשל עם קטניות ביחד. למרות שיתבשל ממש ביחד. עכשיו, אני יודע, רוב האשכנזים ישמעו מה שאני אומר עכשיו, יתעלפו במקום. אבל הרמה כותב ככה, המשנה ברורה מסכים לזה, אם לא מבטאים, בבית שלך אתה לא יכול לעשות את זה, אבל אם אתה הולך להתארח אצל החותן שלך, הוא בישל שם, ובטח שדובר על משפחה, אני באופן כללי חושב שכשדובר על דברים משפחתיים, כל דבר שאפשר להקל מצד הדין, לא סתם, צריך להקל, כי משפחה צריכה להיות ביחד, ולחפש חומרות. אני מכיר כל מיני חומרות, לא אגיד עכשיו שמות, אבל יש רב מסוים שהוא מקפיד מאוד על מצות בצורה מאוד מאוד מסוימת. והחותן שלו מקפיד על מצות גם כן, שניהם מקפידים. אז הם אכלו פעם אחת בפסח ביחד, אני יודע את הסיפור, אבל הם אכלו בשולחנות נפרדים, בכלים נפרדים. אני לא יודע, אני אגיד לכם, נראה לי קצת, עכשיו מבין, יש מישהו לא דתי או מישהו לא מקפיד, אני מבין, אין ברירה, לפעמים אין ברירה. אבל כשמקפידים, הם מקפידים על הכשרים טובים ובדצים הטובים שיש, אז בסדר, דברים מסוימים צריך לדעת מתי נכון להקל בהם ולהיות ביחד. מוריי ורבותיי, יש דבר אחרון שאני רק אומר אותו ואני לא אאריך בו, וזה למטה שכתבתי, האם בשבת אפשר לאכול חמץ? יש לנו עוד יום עכשיו, שבת שאחרי שביעי של פסח. והשאלה הזאת, יש בה שתי נקודות שאני לא אאריך, שאלה אחת, שאלה של מוקצה. כי בין השמשות לא יכולת לאכול חמץ. לא יכולת, צריך חכות. עכשיו, בדרך כלל יש לנו כלל, כל דבר שהיה מוקצה בין השמשות, מוקצה לכל השבת. אז כיוון שבין השמשות זה היה מוקצה, לכאורה זה מוקצה כל השבת. ומה הסיבה להתיר? יש כאלה שאומרים, תוספות אומרים, אולי מוקצה מחמת יום שעבר לא אמרינן. מוקצה בדרך כלל זה בגלל הלכות שבת. בגלל שבשבת אסור לשחות, אז הכביסה בליל שבת הייתה מוקצה, ואז כל השבת היא מוקצה. כאן זה מוקצה לא בגלל שבת, אלא בגלל היום קודם, בגלל הלכות פסח. אם אני אסביר את זה טיפה, בין השמשות ספק יום, ספק לילה. אז ממה נפשך? אם בין השמשות זה יום, זה אומר שהחמץ אסור לאכול אותו, נכון? אבל אז בין השמשות זה לא קשור לשבת. אם בין השמשות זה לילה, אז זה קשור לשבת, אבל אם זה לילה מותר לאכול. אנחנו לא יודעים, אבל באמת, 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 יש כאן משהו. כן. בכל אופן, בשורה התחתונה, רוב הפוסקים נראה שהם הקלו במוקצה מחמת יום שעבר. יש כאלה שהקלו דווקא באיסורי דרבנן במוקצה מחמת יום שעבר, ולא באיסורי דאורייתא, שער המלך. דבר שני, זה גזל הגוי, זה שייך לגוי. המחירה תהיה מוצאי שבת, חזרה, קניין. אז באמת זה תלוי מה כתוב בשטר. יש שטרות, יש שטרות, הרב עובדיה מביא את זה, ויש שטרות שבשנה הזאת כותבים שהגוי מרשה ליהודי להשתמש בחמץ בשבת. עכשיו, זה אפשרי. אני אגיד לכם, בשטר שאנחנו עושים בגוש עציון לא כתבנו את זה, כי זה לפעמים גם קצת חוכא ואטלולא כבר. אתה, כל הדבר הזה, אתה אומר אסור, זה שלך, אבל אתה מרשה להשתמש, זה כבר... עוד שבת, תתאפק. אבל אם כתוב, אז מצד הדין מותר, אני מציע וגם אם לקונה תקלות, מישהו בטעות יוציא עוד לפני שבת חמץ, אני מציע, חמץ ממש, לא להתעסק איתו, עזרו חמץ. אבל כל הדברים שהם חומרות, כל המוכרים קונה דברים עם המילן, שלא יודעים מה זה עשוי, ותערובות, כל הדברים שאנשים שמים שם, בטח קטניות, או דברים אחרים, שאת זה כן אפשר להוציא ולאכול בשבת הזאת, וודאי שהאשכנזים יכולים לאכול את כל החטיפים שהספרדים אוכלים והאשכנזים לא אוכלים, וגובים ברב כל הפסח, אז אפשר לנות את הבמבה ואת כל הדברים האלה, לנסים ולהוציא אותם, לא צריך למכור. לא צריך למכור. עוגיות בפשדו, אני לא הייתי לוקח, גם אולי במחירה. אבל זה דיברנו פעם, אני חושב, ואין מקום להאריך כרגע. מוריי ורבותיי, אין לנו זמן, ממש נגמר הזמן, אני רק רוצה להגיד, אבל שפסח שחל בשבת זה דבר מיוחד, מרומם, וצריך להתרגש ממנו, וממש ממש בקצרה. תגידו לי, מתי השמחה יותר גדולה? בחתונה? או ביום הנישואים ה-20? עכשיו ברור שבחתונה יש איזו שמחה מיוחדת, יש משהו באמת, פורץ גבולות. שאלה הבאה, מתי האהבה יותר גדולה? בחתונה או ביום הנישואים ה-20? בנישואים תקינים, ברור שביום הנישואים ה-20. אהבה כל הזמן הולכת וגדלה. אתם יודעים, כתוב במחזור, שאומרים בשמחה ובססון, אבל כשחל בשבת אומרים באהבה, נכון? למה אומרים באהבה? איך מגיעים לה באהבה הזאת? כתוב בספר משה לפני 300 שנה בערך, כל המצוות קיבלנו בכפייה. בהר סיני, כפה עליהם הר כגיד, שבת קיבלנו, באהבה, בפרשת בשלח, לא בכפייה, שבת זה אהבה. מה ההבדל בין האהבה, למה זה מאפיין אהבה ויום טוב שמחה? יום טוב זה פעם בשנה, איזה שמחה מיוחדת. אהבה באה לידי ביטוי בזוגיות, בעיקר בצמצום. כל אחד לומד איך להצטמצם, הוא לא עושה את זה, והיא לא עושה את זה, וביחד בונים זוגיות, בנחד בונים משהו הרבה יותר גדול, על ידי שאנחנו מצטמצמים ואנחנו מאפשרים לנפש שלנו להכיל את השני. השבת מצמצמת, אין את אותם המטרים של יום טוב, אבל השבת, הצמצום מאפשר לנו כביכול להכיל, לפתוח את הנשמה לקדוש ברוך הוא, לעצמנו. השבת היא כל שבוע, כל שבוע היא יוצרת אהבה מיוחדת, ברית מיוחדת בינינו לקדוש ברוך הוא. יום טוב יוצר שמחה. לפני אלפי שנים, ביום הזה, של פסח היה יום הנישואים. יום הנישואים, נכון? ליל הסדר, יצאנו ממצרים. זה היום שבו כביכול יום הנישואים בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, יש איזה יום מיוחד שאותו חוגים בשמחה מיוחדת. השבת זה האהבה שלנו. כשפסח חל בשבת, יום הנישואים, החתונה, השמחה של החתונה, והשמחה של יום הנישואים, ה-3,000, זה, מתמזגות ביחד. יש שמחה, יש אהבה, יש איזו קדושה מיוחדת, זה אומר שהשנה נוכל להגיע לעוצמה, לקדושה, לחירות, הרבה יותר מכל שנה אחרת. שיהיה לכולם חג שמח.